בהכנות לשבת. עניינים של ערב שבת, הכנות לשבת. שבת צריך שאדם יכין לו בגדים מיוחדים, שייחד אותם לשבת, שלא ילבש אותם בימי החול, אלא בשבת. ודאי שמותר על פי ההלכה גם הבגדים שלובש בשבת, אם יש איזה ברית מילה או חתונה או בר מצווה, איזה אירוע, לכבוד האירוע הזה שהוא רוצה ללכת, רוצה ללבוש בגדי שבת, ודאי שרשאי. אבל בימי החול לא יעלה עליו שום בגד של שבת, כך כתב רבנו הארי. ובשבת לא ילבש שום בגד של חול. כשאנחנו מדברים בגדים, כוונה בגדים העליונים שנראים כלפי חוץ, כמו הכותונת, שהיא החולצה, מכנסיים, הז'קט, סוודר, כובע, שכל יהיה מיוחד לשבת. נעליים לא צריך שיהיה מיוחד לשבת. כבר הגאון רבנו יוסף חיים, בספרו שאלות תשובות רב פעדים, הוכיח שמנעל לא נקרא מלבוש, כי העיקר זה מלבוש. המקור שצריך שיהיה בגדי שבת, שלום במדרש ברות. נעמי אומרת לרות, שתבואי הלילה יבוא בועז אל הגורן, ואולי הוא יפרוס כנפיו עלייך, ויסכים לקחת אותך, לייבם אותך לאישה, כדי שישאר זכר למחלון בעלה שמת. אז היא אומרת לה, ורחצת וסחת ושמת שמלותייך עלייך. שואלת הגמרא, מה זה ושמת שמלותייך? וכי יעלה על הדעת שאין לה בגדים, מה היא בלי בגדים? מה שמת שמלותייך עלייך? אלא אמרה לה, שתשימי בגדי שבת עלייך. אז מכאן למדנו שהיה להם בגדים מיוחדים לכבוד שבת. זה עוד אז בזמן השופטים, בסך הכל 200 שנה אחרי משה רבנו. המעשה של בועז כולו היה פחות מ-200 שנה אחרי תקופה של משה רבנו. אז אומרת לה, ושמת שמלותייך עלייך, אלה בגדי שבת. גם הגמרא מסכת שבת קופיות ת' שדרשה את הפסוק וקראת לשבת עונג לקדוש אדוני מכובד חיבתו מעשות דרכך מצוח הפצחה ודבר דבר. שם כל העניינים המדרגות של שבת גמרא דרשה מכל מילה ותבעות שיש בפסוק הזה. וחיבתו זה כבוד, זה בגדים. חיבתו שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. זאת אומרת, על פי דין חלק ממצוות עונג שבת, כמו שאדם הולך קונה לו מאכלים וחלות ולחם, גם בלחם כתוב בהלכה שצריך שיהיה שונה בשבת משל החול, וכן משקאות וכל יתר הדברים, בשר ודגים וכדומה, צריך האדם גם כן לדאוג שיהיו לו בגדים מיוחדים לשבת. וכאלי הרבה דן, מה עושים בחג? מביא הוכחות שביום טוב הבגדים צריכים להיות יותר חשובים של שבת. אז מי שיש לו באפשרותו, ודאי מעלתו גדולה. הגאון רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי, היו לו 18 סטים של בגדים. היה חורף וקיץ, אחר כך שבת חורף, שבת קיץ, אחר כך ראש חודש, יש לו מעלה אחרת, אז לא כמו בחול, יש מוסף. אז צריך גם לבטות את זה בבגד. אז יש לו חליפה של ראש חודש. לא חשובה כשל שבת, אבל יותר יפה משל החול. אחר כך בגד מיוחד של חול המועד. למה חול המועד צריך להיות שונה? אז יש של חול המועד. ויש של שבת. ויש של יום טוב. אחר כך מה עושים עם ימים נוראים? ראש השנה, בגד שלו. יום הכיפורים, בגד שלו. פסח, אולי בכיס שם איזה משהו. היו חכמים שהיו נזהרים, לא שמים כל ימי החול בכיסים שום דבר שמכיל חמץ. למה? לא בגלל שימי ילבש את זה בפסח. פסח מחפשים את הבגדים, מנקים אותם. אלא יש מצווה שכל יום נזכור יציאת מצרים. אנחנו מקיימים את זה, פעמים לא מסמים לב, לא מכוונים, מקיימים את זה בקריאת שמע. כבר אמרה הגמרא שמצוות זכירת יציאת מצרים, כתוב הפסוק, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. משנה מסכת ברכות, וזה הובא גם בהגדה של פסח. אז אם כן, צריך להזכיר. מתי מזכירים יציאת מצרים? אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זה בקריאת שמע של שחרית, קריאת שמע של ערבית. אם שכח, יש בהמשך. בערבית יש לנו שם פודנו מיד מלאכים, ראו בנו גבורתו, שבכבודו לשמו יזכור יציאת מצרים. וכן בשחרית, אותו דבר, אמת ממצרים גאלתנו השם אלוקינו, בבית עבדים פדיתנו, כולי. כתב רבנו הרי בפירוש, שם בשאר הכוונות, שכאן שים לב לקיים מצוות זכירת יציאת מצרים. זה אז איך היו נזכרים? שהיה אומר, היו חסידים ואנשי מעשה, אני לא שם שום, למשל, ראיתי בברית מילה, חלקו שם עוגות, היום איפה היום? זה יש רבע עוף וחומוס מקולקל, שמה, וכל מיני, אני יודע מה שיש שם, השם שמו. פעם היה אדם בא לברית מילה, עומד בדלת, הוא יוצא, מישהו מגיש לו איזה עוגה, איזה שתיים, שלוש סוכריות, לוקח איתו, שלום, הוא הולך לשלום. סעודה, רק המוזמנים הקרובים בלבד. היום אנשים אליהם לאכול, לובה כסף. אין לו בשביל לפרנס את אשתו ואת ילדיו. הוא עושה באולם רבע עוף. מה יגידו האורחים? מה יגידו המשפחה? משאיר את הילד שלו ערל עד הערב. עד שאיזה סבתא מאשקלון או מנהריה תגיע. או איזה שכן של דוד של איזה מישהו, הוא בדרך. זה היה איזה שכל. הזוהר כותב, כל דקה שהעורלה, כל דקה, שימו לב, שהעורלה נמצאת על התינוק, זה ייסורים קשים ומרים לנשמה. לנשמה שלו מאותו בוקר מחכה ומצפה לרדת ולהיכנס בו, גם אם זה ברית דחויה. הברית זה בין כל דחוי, אומר לי. אז מה? נחכה. מה, אתה היית בשמיים ואתה יודע? אתה רבי שמעון בר יוחאי? אתה פוסק הלכות? בהצלם אומר לך מה לעשות. לא צריך כיסא אליהו. מאיפה אתה יודע מה זה כיסא אליהו? מה אתה מבין בזה בכלל שאתה מחווה דעה? מי אתה ומה אתה? לא יודע, זה הפקר, נהיה עולם הפקר. צריך לדעת, העורלה הזאת, כל שנייה שנמצאת, מזיקה אליו. זה קליפה של הפרי, והיא יונקת ממנו. אחר כך זה מזיק לו, חס ושלום. לכן צריך להיזהר בזה. אז הבגד, מנוע בגדים, צריך שיהיו בגדים אחרים. אז היו נזהרים, שלא הכניס הבגד חמץ, שעל ידי זה מקיים למען תזכור, תיומצת חמץ מצרים כל ימי חייך. תזכורת. קיים מצוות זכירת יציאת מצרים. עכשיו, אז היה לו בן איש חי 18 חליפות. אחר כך לפורים, חליפה מיוחדת. מה הלבש של חול המועד בפורים? זה לא אותו כבוד. בפורים אין מוסף, בחול המועד יש מוסף. בפורים כתוב בהנחה, רבי חיים פלאצ'י מביא במועד הכל חי, שילבש בגדים נעים, לא בגדים של חול. אז מה יעשה? תפר לעצמו 18 חליפות, רבנו יוסף חיים. כל חליפה מיוחדת לאיזה יום, לפי המעלה והמדרגה. אבל אנחנו לפחות נזהר שבת. שבת, יהיה לו בגדים מיוחדים לשבת. והגמרא דרשה, וכיבתו מעשות דרכיך, וכיבתו זה בגדים. שכן רבי יוחנן, הווה קרא למנה מכבדותי. הבגדים של האדם מכבדים אותו. לכן תמיד חכם כתוב, אסור שילבז בגדים קרועים, סהילו לשם, שמשמו, או בגדים שלא מלוכלכים. כל מסניעי אהבו מוות, כך אמרה עליו הגמרא, שמשמו. למה? אנשים בזים, רואים תמיד חכם, לבוש, בגדים בזויים, וצריך בגדים חשובים, יקרים, של איזה דוקטור, או של איזה אני יודע מה, חליפה ב-5,000, חליפה ב... ואז בגדים רגילים, אבל לא, לא מזוהמים. גם בגדים מלוכלכים לא טוב. כבר אמרו בגמרא שזה קשה לשעמום. לפעמים הבן אדם הולך כזה תוהה. שום דבר לא מצליח לו. לא יודע מה קורה לו. היום החשיבה שלו לא במקום, לא מרוכזת. מפני שיש עליו חוץ מכבודכם לכלוך או זוהמה. צריך להתרחץ. תרגיש אחרת. תחליף את הבגדים, חבס אותם, תרגיש אחרת. נקה את הנעליים, הגרביים. עכשיו בקיץ גם בפרט, הקיץ, כל קיץ נהיה יותר קשה. אדם צריך להחליף את הבגדים שלו, בהתאם, לעקוב. וזה הנקיות הזאת מביאה לידי טהרה. אמרה מפורשת, וראית את רבי פנחס בן יאיר. הנקיות מביאה מעלות רמות ונשגבות. כמובן לא נגזים, יש כאלה, וו, נקיות. 3 חליפות ביום. אחת של בוקר, אחת צהריים, אחת ערב. נגע במשהו, רץ לברז, רוחץ ידיים. נגע בזה כבר העור שלו מתקלף, מתייבש כבר מהמים כל הזמן. לא צריך להגזים. אבל כל דבר בטעם, בקיון. חיבתו מעשות דרכיך, שלא יהיה לוחה של שבת כלוחה של חול. דבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. אז מכאן למדנו מעלת הבגדים.
כל
מה נזכרת כי היית מאבי הבן שמי? אנחנו כבר זקנים, מה קרה לך? אבי הבן וסנדק, מה השאלה? האשכנזים נוהגים ללבוש ציצית ותפילין בשעת הברית, גם אבי הבן, גם הסנדק, ויש גם המוהל. ספרדים לא נוהגים בזה, אלא אם כן הברית היא סמוך לתפילה. אם הברית מיד בבוקר אחר תפילת שחרית, אז הם נשארים, לא צריך לחלוץ. אבל לכתחילה לא, למה? יש בזה מחלוקת. יש אומרים שכאילו זה מבזה את האות, כמו בראש חודש שאנחנו חולצים את התפילין לפני מוסף, אז כך גם כאן. אבל הנח להם, יש לאלה יש על מי שיסמכו ולאלה יש על מי שיסמכו. חלילה לנו להגיד על איזה מנהג שהוא טעות. טוב, אתה רגוע עכשיו? ברוך השם. עכשיו חמור ועוד בגדים בשבת, בגדים מיוחדים שהמהריל כתב, שאפילו שבזמנם היו מקפידים מאוד, לא עליכם, לא עליכם, האבל, ברמינן, שלא יחליף את בגדיו, כתב המעריל שבשבת חייב להחליף את הבגדים שלו, העליונים, לבגדי שבת. ואפילו שהאבל, היום, נגיד, היה יום שישי, קבור לו את המת, ומיד חייב להחליף, כיוון שחובה שיהיה לו בגדי שבת. גם הגאון החתם סופר, כתב על מנהג ידוע באשכנז, היו מחמירים מאוד, בתשעת הימים. עד היום ההלכות אצלם חמורים יותר מאצלנו. גם אחת הסיבות שאצלם היה ארצות קרות, מזוג אוויר יחסית בקיץ נוח, אז לא כל כך מזהים, אז החמירו ברחיצה בהרבה דברים. אנחנו בני עדות המזרח לא החמרנו בזה כל כך, חוץ מרחיצה במים חמים שהיא אסורה בתשעת הימים או בשבוע שחל בו תשעה באב, לא החמרנו בזה, כיוון שהמזג אוויר חם מאוד. שם מזג אוויר היה קר, היו החמירו, וכל כך החמירו עד שבשבת חזון, תראה בפוסקים, העלייה רבה, מהריל ועוד כתבו, שלא היו מחליפים, לא לובשים בגדי שבת, להראות אבל. בא הגאון החתם סופר וכתב שהדבר הזה אסור, שחס ושלום מזלזל בכבוד שבת, שלא לובש בגדי שבת בשבת זו, ואין לשנות כלל. שבת חזון אפילו שהוא יום קשה, אומרים שם את ההפטרה, ויש איכה שם, שלוש איכה, איכה בפרשה בחומש דברים, איכה בהפטרה ומגילת איכה נוהגו לקרות באותה שבת, אבל בכל זאת ייזהר. גם הגאון הרב פעלים כתב ככה, וגם הרב משה פיינשטיין באגרות משה נעלה להלכה שצריך להיזהר בדין של בגדי שבת, ואפילו בשבת חזון, ואפילו ברמינן אבל, חייב להחליף בגדים. כשאנחנו אומרים בגדים, בגדים העליונים, אבל לא עליכם, הבגדים הפנימיים צריך להישאר איתם, אבל הבגדים העליונים, מחליף אותם לכבוד שבת. ויש נכדו של הרמב"ן, רבי משה ברבי יעקב, כתב ספר מבהיל מאוד, ספר שושן סודות. רב חידה כותב שהיה לו את הספר הזה בכתב יד, הוא הדפיס את הספר, הוציא אותו ויעלים את שמו, לא ידוע מי כתב אותו. יש הציעו שהרמה, הרמה בה, הוא הוציא את זה. רב חידה לעצמו בשם הגדולים כותב שהוא טרח ויגע וחקר וראה את הכתב יד עצמו, ואין לו ספק, יודע, זה נכדו של הרמב"ן, קרוי על שמו, משה ברבי יעקב. הרמב"ן היו לו כמה בנים, אחד מהם רבי יעקב, אחד היה רבי שלמה שנשוי עם ביתו של רבנו יונה, והשני רבי יעקב הוליד את הבן ונקרא על שמו משה. הם היו קוראים בחיים, הם נוהגים לקרוא בחיים על שם הסבא, אז הוא קרוי על שם סבו, והיה מקובל גדול. הרב שושן סודות כותב שסוד גדול בהחלפת הבגדים, שכן השכינה הקדושה מחליפה בגדיה לשבת, כי היא כל החול בעוונותינו הרבים לבושה קרעים ובגדים מאוסים מאוד חוץ מכבודה. יש מעשה נורא שכתב אותו רבי אברהם הלוי, תלמידו של רבנו הארי, נתגלה לו מהשמיים שהוא צריך למות בבית של רבנו הארי. רבנו הארי הסתכל על מצחו, ראה נשאר לו שלושה ימים לחיות, אמר לו לך לירושלים, מצפת לירושלים, מהר פלל בכותל המערבי, בקש שם רחמים, ונתן לו איזה תחנונים לעשות שיבקש רחמים, ועשה איזה בקשת רחמים ורמז לו עד שלא ילך משם, עד שמהשמיים יגלו לו
שתפילתו התקבלה והגזרה התבטלה. וככה היה, נשאר שם שלושה ימים ליד הכותל המערבי, זה לפני 500 שנה. בסיום ראה את השכינה הקדושה בדמות אישה באה וברכה אותו ואמרה לו, הוסיפו לך 22 שנה. וכתב שם, ובאיזה בגדים ראיתי אותה, אינני רוצה לכתוב מפני כבודה של השכינה. זאת אומרת, ככה היא בצער, כי היא סובלת בעם ישראל נורא. לכן בשבת, בחצות היום, היא חולצת את הבגדים האלה ולובשת בגדים יקרים. לכן אנחנו גם כן צריכים, כותב הרב שושן סודות, הוא היה לפניו. אחר כך רבי אברהם הלוי אמר לו רבנו הארי, לזכר הנס שנעשה לך, היה לו קצת כסף, תבנה את הבניין על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. עד אז קבר של רבי שמעון היה רק מערה, כמו המערה שנמצאת היום מתחת לבניין, הייתה מערה בלבד בשטח פתוח, והרשעים שהיו גרים שם מסביב, כל הגויים, זרע עמלק תמיד סביב, רשעים התהלכון. איפה יש מקום קדושה? תמצא שם מסביב שואלים, זה במקרה הטוב שואלים, אלה נחשים עקרבים מסתובבים מסביב. והיה מרן רבי יוסף קארו ורבי שלמה אלקבץ, רבי משה קורדביבו המבית, רבי משה טרני והרדבז ורבנו הארי, היו הולכים כל שנה לפני ראש השנה 10 ימים, פורשים מהבית, מהנשים, מהמאכל, מהמשתה, צמים ביום, אוכלים רק בלילה, ויושבים שם ולומדים תורה כל הימים. והיו באים הגויים, גונבים להם את הבגדים, את החפצים. אז מה היו עושים? היו סוחרים, שומרים, שישמרו להם. מי השומרים? הגנבים עצמם. סוחרים אותם, פרוטקשן. משלמים להם כסף, משלמים אותם שישמרו, שלא יגנבו. והם לא יגנבו. אחרי זה, הוא בנה את הבניין הזה לזכר הנס. והבניין הזה, כמה רעידות אדמה היו, ונשאר על תילו. לא נחרב מעולם. לנס, היה בקבר רבי שמעון בר יוחאי. ו-500 שנה, הבניין הזה בנוי. אז מכאן למדנו גם מעלת הבגדים שאדם צריך להכין את עצמו לכבוד שבת קודש. אחד המנהגים הנפלאים שיש לנו לפני שבת, הנהיג את זה הרשש עליו השלום, ותכף נעמוד על זה קצת, הוא לעשות התרת נדרים והתרת כללות וחלומות רעים, פתרונות רעים ומנהגים לפני שבת. המקור של המנהג הוא בחצות היום של יום שישי. מנהג חסידי בית אל, כך מביא הרב רבי אברהם גגין, נכד הרשש במנהגי בית אל, כך כתב גם הגאון לרב חידה בספרו מורה באצבע, שהיו מתכנסים לפני תפילת מנחה של ערב שבת, מפלים אותה יחסית מוקדם, שעה קצת יותר לפני השקיעה, והיו אומרים לפני כן את התרת הנדרים. למה? כיוון שיש בזה מעלה, שאז העולמות עולים בשעת המנחה, גם ידוע על פי הקבלה, עליית העולמות בשבת אין דוגמתה בשום יום משאר הימים. יש רק בחג השבועות מעין זה. אבל אין עלייה כזאת. ומתחילים העולמות לעלות ממנחה של ערב שבת. אז לכן היו כבר מנחה של ערב שבת, היו עושים מטרה. אחר כך אבי לאומני כתב שלא תמיד היו אנשים יכולים להגיע. המנחה, הזמן לפעמים בהול, ומאחרים בימי החורף, ימים קצרים, לא כולם הכינו הכנות לשבת, לפעמים בבית מרגישים לא טוב, אם צריך עזרה, לא היו מספיקים, תקנו לעשות את זה בשחרית. ככה רבי לאומני הנהיג בחברון לעשות את ההתרה בשחרית. הרי כתבו שאר המקובלים שאם כמה שנכנס הלילה של ליל שישי, זה כבר הזמן. לכן אנחנו עושים בלילה אחרי השיעור, כבר זה נקרא ליל שישי. מה העניין של ההתרה? למה דווקא לפני שבת? יש ביורה דעה בהלכות נדרים, כתב מרן, שאם יש איזה נדר או שבועה או איזה מנהג שאדם זוכר אותו, צריך לקחת 3 אנשים, ואפילו לא זוכר, אין אדם שלא יכול להיות שאי פעם הוציא מפיו איזה הבטחה, פרט היום בימינו אנחנו לא שמים לב על הדיבור. אדם הבטיח לעשות איזה מצווה, הוא אמר כעת, אמר אני הולך כעת לבית הכנסת, הוא לא שם לב שהוא עשה נדר. הוא אני הולך לשיעור. ובסוף לא הלך לשיעור. באונס, ברצון. זה נדר עליו, השם שמו. מי רוצה לסבול עבור נדרים? עבור נדרים ברמינן, בניו של אדם מתים כשהם קטנים. אשתו מתה עליו. וכמה צרות יש בגלל זה? אז אין אדם, אין אדם בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. מצוי. אדם היה נוהג להגיד ללכת לאמא שלו לבקר אותה כל שבוע באיזה יום מסוים, ואיזה יום אחד לא הלך. זה נדר. הוא נהג באיזה מצווה שהיא, נדר. אז צריך להיזהר. מה עושה? לוקח שלושה אנשים, ואומר, כמו שאנחנו עושים בערב ראש השנה. השלושה אנשים, כך כתוב בגמרא מסכת נדרים, ובשולחן ערוך יורד דעה ריש כף חית, ועומד בפניהם ואומר, אני לא יודע, כל נדר או שבועה או כונם או איזה דבר, או איזה חלום רע, או כל דבר אחר שהוא לא בסדר, שהוצאתי מילה שלא כהוגן מפי, לפעמים הוציא כללה מפיו, על עצמו, על אחרים, או אחרים שקיללו אותו, ואז אומרים לו, מותרים לך, והוא מתבדה, הוא מהרהר תשובה באותה שעה, לא סתם מהשפה ולחוץ, מדקלם, וזה כמו הצבעה שם, בבית הליצנים שם, שאומרים, עושים הצבעה לפי האינטרס הפוליטי שיש להם, זה צריך מהלב, בתוך הכוונה שלו. בספרי, לעלותך כתב, אפילו יחיד מומחה, הפירוש דיין מומחה, כתב הראש, היום בימינו אין לנו דיין מומחה. בזמן הגמרא היה להם דיינים מומחים, שהיו מוסמכים, או לדון דיני כנסות וכדומה. הרמב״ם, תוספות, הרשב"א, כולם סמכו ידיהם על הדין הזה, שכך צריך לעשות, ובאמת, נוהגים כך. למה עושים עשרה? על צד שכתוב בגמרא מסכת נדרים בדף ח' שאם חס ושלום אדם חלם בלילה שאמרו לו שהוא מנודה או שעושים לו נידוי, זה בבעיה. צריך ביטן שלא חשב על זה, חשב על זה, הוא למד את זה, זה לא, זה הורה ליבו, אבל כשלא חשב על זה ונראה שרדו בחלום, צריך עשרה להתירו. יבוא לפני עשרה אנשים בית הכנסת, יגיד להם, אני מבקש שתתירו לי כל נדר או חלום או איזה דבר רע, ויגידו לו שלוש פעמים מותרים לך, ומאז הוא מותר. אותו דין גם נידוי, זה חמור מאוד, הרבה אנחנו לא שמים לב. בחושן משפט כתוב, אם אדם מרים יד על חברו הוא לא יכול להצטרף למניין. הרי ההלכה נקרא רשע, לא יכול להצטרף למניין. כל שכן אם יקע את חברו, הוא כעת פסול לעדות, לא יכול עדי אישה, קידושי אישה, להצטרף להיות עד, לא יכול לעלות לתורה משבעה עולים, בוודאי שלא יכול להיות שליח ציבור, בוודאי שלא יכול להיות תוקע, לא יכול להיות שום דבר, הוא לא מוציא אחרים ידי חובתם, ולא מצטרף לכל דבר שבקדושה. מה תקנתו? יעשה תשובה, ויעשו לו התרה. אז תשים לב כמה התרה הזאת היא חשובה. אנחנו פשוט לא שמים לב, רואים את זה דבר שמדי שבוע בשבוע כאילו יום יומי, ולא יודעים איזה דברים עמוקים יש בדברים האלה. ולכן, אז כיוון שכך שצריך שיתירו לו, וגם בזוהר הקדוש ראי המנה פרשת פנחס כתב שאם אדם יש לו איזה נדר או איזה דבר ויבוא שבת, הנשמה היתרה לא תיכנס בו בשבת, הוא מנודה, מכריזים עליו בשמיים מנודה. או יש 24 דברים שבדין מנדים עליהם, אחד מהם אדם שרגיל בסעודה אצל חברו שאינה מספקת לבעליה, הולך, קופה את עצמו, מבקר אצל השני, והשני לא נעים, מוכרח להוציא מה שיש לו אוכל, או משקנה משקעות לשבת, או משקנה אוכל, ולתת לו לאכול. זה איש הזה מנודה לשמיים. ועוד 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 דברים כאלה וכיוצא רבות, שאדם לוקח מהשני איזה חפץ או שירות בעל כורחו, או כל מיני דברים, עושק אותו באיזה צורה, והוא לא נעים לו להגיד, זה חס ושלום חייב נידוי. אז זה כל זה יבוא יחפר לו. גם הרמב״ם, גם הרדב"ז, כך כתבו לגבי החלום שצריך כל הדבר הזה. בא רבנו הארי בספרו עץ חיים וכתב שבשבת קודש זה בחינת עץ החיים. שבת קודש אם אין עולם הבא והיא עולם הנשמות. וכתב רבנו הארי, אם אדם רוצה לדעת איך זה עולם הבא, מה יהיה איתו בעולם הבא, מה הוא יעשה שם, איך יראה העולם הבא שלו, הוא צריך לראות איך השבת פה אצלו נראית, במה הוא מעביר את השבת. אם בגרעינים לפצח רבע קילו גרעינים, גן עדן גם של גרעינים יהיה לו שם, מחלקה של פיצוחים, שתעו אותו לשם, שינה, פטפוטים, בחדשות, בפרשנות של כל אירועי השבוע. זה אירועי השבוע, צריך 7 שנים לסכם אותם. ואז, אז ככה זה הגן עדן. ואם הגן עדן שלו, זה עולם השבת שלו, זה דברי תורה וקדושה וכוונה ותפילה, זה גן עדן עלי אדמות, יש לו שמה. כך כתב הזוהר בהקדמה, לכן תקנו לעשות את ההתרה הזאת כדי שהאדם יהיה מוכשר ומוכן לקראת השבת. מה שאנחנו אומרים בפיוט, לקראת שבת לכו ונלכה. מה זה לכו ונלכה? לקראת שבת לכו ונלכה, הכוונה צריך להכין את עצמנו. ממתי? מיום ראשון. וכתב אבן עזרא, זה השיר שלו, כי ישמרה שבת. מי חיבר את זה? באברהם ובן עזרא. מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת יחשפה נפשי. אז הוא כבר ביום ראשון אתה צריך להכין את עצמו. לכן זה העניין שלה, עניינה גדול מאוד. כתב הרב חידה במורה באצבע שבכל אופן מנחה של שבת יש גילוי אורות עצום מאוד, ולכן צריך להרהר תשובה. כותב שחסידים הראשונים, ככה חסידי בית אל, כמו הרשש עליו השלום ואיתו רבנו חיים דלה רוזה שהקדוש בנורא בעל התורת חכם, רבי יום טוב על גזי שכל העולם רעש מפניו, כל אותם קדושים, והרב חידה היה צעיר שבחבורה, הצטרף עליהם. כותב, היו מכינים עצמם במנחה כמו יום הכיפורים. ככה מעלה של שבת, לא באים ככה ונכנסים לשבת, צריך הכנה. ורבי אליהו מני ועוד כתבו, בא הרשש ותיקן שיעשו התרה גם על כללות. מה זה? לא היה ידוע לנו, עד שבא רבנו חיים פלאג'י עליו השלום, כמה מספריו, בעיקר בספרו תוכחת חיים, שלו ספר תוכחת חיים, מוסר והלכות ומנהגים, על כל פרשות השבוע. על כל פרשה תפס איזה נושא. שם הוא כותב, וליבי אומר לי, ואין לי ספק בדבר, שהרשש הוא גלגולו של רבנו הארי. מה הסיפור? סיפור היה, רבנו הארי נפטר בן 38 שנה סך הכל. כל התורה שלו שיש לנו למד אותה ממנו רבנו חיים ויטל בשנה ושמונה חודשים, 20 חודש, זה הכל. הוא היה בצפת סך הכל 2 שנים, נולד בירושלים, משם ברש צדי דלת, משם בגיל 6 שנת שין היה יתום מאבא, אמא שלו לקחה אותו עם אחיו, אחותו היתומה, ירדו למצרים, אחיה היה שם מרדכי פרנסיס, אביו היה אשכנזי, רבי שלמה לוריה, אמו הייתה ספרדיה, מוצאה מספרד, ואחיה ברח מספרד, הרי אחרי גירוש ספרד הגיע למצרים, משפחת פרנסיס, והוא היה שם, והיה ממונה על המכס, היה מוליך ומביא במכס, והיה עשיר, ונבנה לו בית ונתן לו את ביתו לאישה. שם הוא למד תורה אצל רבי בצלאל אשכנזי בעל השיטה מקובצת, והיה שם רדבז גדול הדור, היה ראש הרבנים במצרים. ואז במצרים הייתה קהילה יהודית ענקית של למעלה מ-100,000 איש, זה לפני 500 שנה. למה? גם הרבה מגורשים מספרד הגיעו לשם, חלק באו לטורקיה וחלק המשיכו יהודים נודדים, כחול אשר על שפת הים, איך החול נוטד, הגיעו גם למצרים. חלק מהם גם משפחות אשכנזיות היו במצרים, ידוע, לא רק בני עדות המזרח. ואז ישבו שם, והיו שם גדולי ישראל, הנהיגו אותם, שיטה מקובצת. רבנו הארי התחתן שם בגיל 18 עם בת דודו, ונתן לו בית על הנילוס, היה יושב שם, שם בית הכנסת, שם בית מדרש, לומד כל השבוע, רק בליל שבת יוצא מהבית 10 מטר, יוצא מבית הכנסת לבית שלו, מוצאי שבת חזרה לבית מדרש. ככה היה עד גיל 36, 18 שנה זה נשוי. זמן שלא הגיע, אבל מחפשים סיבה. כי יפול היום פן ממנו, אתה אל תהיה הגורם. הוא נפטר ביום שלישי ה' אב. ביום שישי שלפני זה, שבת חזון, א' אב היה יום שישי ושבת היה ב'. באותו יום שישי רבו האנשים שם והחברים, נהיה ביניהם מריבה. התלמידים של רבנו ארי רבו ביניהם וקיללו אחד את השני, הוציאו כללה, הוציאו כללה. בא רבנו ארי להתפלל, כבר היה חצי חולה, הייתה אז מגפת חולרה, נדבק, ובאו לעשות קבלת שבת. ראה את השטן רוקד ואומר לו, גם הם, גם מלכם יספו. היה רבנו ארי זועף, כעס עליהם, אמר, אתם רבתם? ואם אין מחלוקת, שטן לא יכול להיכנס, מוות לא יכול לבוא לשום מקום אם אין שם מחלוקת. שמשמו, מה רבתם? לא אמר להם שבת שלום והלך לביתו ולא חזר חלה, נפל למשכב, שכב בשבת. ביום ראשון, יום שני, ביום שלישי היה אצלו רבי יצחק הכהן, ואז נסתלק לבית עולמו ונפטר. כותב הרב חיים פלאצ'י, אם כן אתה רואה, מה גרם שהוא ייפטר מהעולם? כללות. מתי? ביום שישי. כבר כתב הרב חידה עליו השלום, פתח ספר מורה באצבע ותראה, כותב יום שישי עת מסוכן, כך לשונו, למחלוקת, לקטטות ומריבות וכללות, והשטן עושה כל אשר לאל ידו שאדם ייכנס לאיזה מריבה או לאיזה, למצוא איזה עילה, איזה סיבה, איזה עניין שיהיה איזה ויכוח. לכן מי שפיקח, שתוק. וכתב הגאון רבן יוסף חיים ובן איש חי, שאם אדם רואה אשתו או ילדו או בנו או אמו או אביו או מישהו, לא חשוב מי, עושה איתך מריבה, תדע זה לא הוא, לא השם, זה השטן עושה את זה עכשיו. תהיה פיקח, תשתוק, אל תתערב. ואשר על כן, כיוון שהוא גלגולו, אם כן ראינו שזה היה מעשה כותב. מתי? ביום שישי. כבר כתב הרב חידה עליו השלום, פתח ספר מורה באצבע ותראה, כותב יום שישי עת מסוכן, כך לשונו, למחלוקת, לקטטות ומריבות וכללות, והשטן עושה כל אשר לאל ידו שאדם ייכנס לאיזה מריבה או לאיזה, למצוא איזה עילה, איזה סיבה, איזה עניין שיהיה איזה ויכוח. לכן מי שפיקח, שתוק. וכתב הגאון רבן יוסף חיים ובן איש חי, שאם אדם רואה אשתו או ילדו או בנו או אמו או אביו או מישהו, לא חשוב מי, עושה איתך מריבה, תדע זה לא הוא, לא השם, זה השטן עושה את זה עכשיו. תהיה פיקח, תשתוק, אל תתערב. ואשר על כן, כיוון שהוא גלגולו, אם כן ראינו שזה היה מעשה כותב. ועוד ראיה ידוע, בית אל לפני כן, קוף י"ד, ושוב אחרי 4 שנים בתף קוף י"ח כינס את כל החברים, 10, בראשם רבנו חיים דלה רוזה. למה קרא לו דלה רוזה? הוא קרא לעצמו דל רז, אני דל, כמו שלמדנו אתמול סגולה שהתפילה תעלה, תעשה עצמך דל, אני ודל, עוזר דלים, הקדוש ברוך הוא עוזר דלים. כתב רבנו אריסט, אתה אומר עוזר דלים לפני העמידה המשחרית, תעשה עצמך דל עם השכינה. אז דל רז, רז זה סודות, מתעסק בסודות. אבל הכניס שם הוויה, אות משם הוויה, אות ממשפחתו. אז דלת עם יוד, נהיה די, למד עם כה, לה, די, לה, רש עם וב, רו, זין עם ה, זה, די, לה, רו, זה, זה נהיה דלה רוזה. הספרדים עושים את זה במקום די, די. יש הרבה משפחה, די פיג'וטו, דלה רוזה, די זה, זה הספרדים. והוא בא מספרד, משפחה מקורה מספרד. הוא היה קדוש, ואיתו החברו השלישי, רבי יום טוב אל גזי, ענק, זה בנו של הרב שלמי ציבור ושלמי חגיגה, רבי ישראל יעקב אל גזי. בנו זה רבי יום טוב אל גזי. טוב אלגזי שמעו יצא בכל העולם, פיקחות וחריפות, בפשט, בקבלה, בכל. ואסף אותם 10 מניין, שמותיהם מופיעים שם במנהגי בית-אל. ואמר להם למרס דם החברים שלא יקרוש. זאת אומרת, אנחנו עושים איגרת, עשה איגרת של שבועה שאנחנו שותפים אחד עם השני בעולם הזה ובעולם הבא, בכל המצוות, בכל העניינים. לא נקפיד איש על רעהו, לא נשנא איש את רעהו, לא נכבד איש את רעהו, לא נעדיף איש על רעהו. אנחנו נהיה שווים כגוף אחד ובלב אחד לקדוש ברוך הוא. וכתבו שם תקנות, למשל, אדם שנולד לו בן, אז כל אותם ימים עד הברית הם ילכו כל ערב ילמדו תורה שם בבית של התינוק איזה שעה, שעתיים, כדי שהתינוק הזה יהיה צדיק וחסיד. ובלילה האחרונה שלפני הברית, כל העשרה צדיקים וקדושים כמלאכים יושבים, לומדים תורה עד הבוקר. בבוקר לא מחכים שעה ארבע, שעה חמש, שהשכנה משמה, מקירת שמונה תגיע. מיד אחרי עלינו לשבח, עושים ברית לילד בבית הכנסת. ככה עושים. ואם חס ושלום מישהו חולה, הולכים עליו כל יום שתיים, לומדים לידו, ליד המיטה שלו. חס ושלום נפטר, שם הסדר, מה הם מקבלים עליהם? שומרים עליו שבעה, שלושים. האם יש לו ילדים, הם לוקחים אותם, מאמצים אותם, למדים אותם תורה. הכל שם כתוב, כל הסדר. והם חייבים אחד לשני בעולם הזה ובעולם הבא, שותפים. וחתמו. למה עשה את זה הרשש? שוב, בגלל שבגלגול שעבר הוא היה רבנו הארי, רבנו הארי התלמידים שלו רבו, ובגלל זה הוא נפטר מהעולם. כי הוא אמר, אם הייתם בסדר, לא היו לוקחים אותו מהעולם קודם זמנו. ככה אמר רבנו הארי. מובא בשאר הגלגולים, הרב חיים ויטל חותם על זה. עכשיו נמצא שזה היה אותו דבר. עכשיו מה הקשר? קשר, אם נלך אחורה הרגע, פשוטכם, זה טוב, כתוב להזכיר שמות של צדיקים, תמיד הזכות שלהם מגנה. יש באדרה רבה, הרי בזוהר יש אדרה רבה ואדרה זוטה. מה ההבדל ביניהם? פעמיים רבי שמעון בר יוחאי אסף את כל התלמידים שלו לאיזה כנס סגור. זאת אומרת, הזוהר הקדוש, הרבה פעמים אתה קורא סוגיות סוגיות, הוא מורכב מכל מיני נושאים שקשורים לפרשת השבוע. לפעמים רבי יצחק הולך בדרך עם רבי חייה, שואל אותו שאלה, עונה לו. לפעמים הולכים בדרך שני תלמידים אחרים, רבי יהודה ורבי יוסה, והולכים, פוגשים איזה יהודי אחד, שואל אותם איזה שאלה, עונים לו, פתאום מתברר שהיהודי הזה תלמיד חכם, אז הם כותבים את החידושים שאמר להם. כמה פעמים פגשו ילדים קטנים, ינוקה, כמו בפרשת בלק. פעם פגשו ילד אחד קטן, וגילה להם כאלה סודות, נבהלו ממנו. מי זה היה בסוף? בנו של רב המנונה סבא. זה רב המנונה סבא שמסופר עליו דברים מדהימים, מה שהיה נוהג מנהגים, מנהג קדושי העליון. ועוד ועוד ועוד, רבי שמעון בר יוחאי יעיד עליו, היה ניצוץ משה רבנו, רב המנונה סבא, והמנונה למה קראו לו דג. נונה בארמית זה דג. והוא הדג הגדול. הצדיקים נקראים דגים, זה הטעם שאוכלים דגים בשבת. למה? צדיקים נקראים דגים. כותב הרדב"ז, קראנו השבת בפרשה, הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. מה אמרה הגמרא? מכאן למדנו מסכת חולין, שצאן ובקר צריכים שחיטה, דגים לא צריך שחיטה, אסיפתן היא טהרתן. אומר הזוהר, מה הרמז? משה רבנו רומז, יש בישראל צדיקים כמו צאן ובקר, בהמות כשרות, אבל השם מצילנו צריך להיות שחיטה. זה אנשים שיש להם קצת עוונות, בפטירה סובלים איזה צער מסוים, והמלאך בא לקחת את נשמתם. אבל יש צדיקים גמורים, כל הזמן רק תורה, לא מעניין אותם שום דבר אחר, לא מתעסקים בשום עניין, וכל מעשיהם לשם שמיים, הם דומים לדגים. למה דגים? הדג איפה גדל? בים. הים הזה זה תורה, אין מים אלא תורה, היו כל צמא לכל המים. זה אסיפתן יטהרתן, אצלם לא נאמר מיטה. יאסף אהרון אל עמיו ותאסף מרים, וכן על זה הדרך נאסף, כאשר יאסף, אומר לו אל עמך, כאשר נאסף אהרון אחיך. אז אסיפתן טהרתן, זה נקראים דגים, כן, זה הטעם שאוכלים דגים בשבת. החזור לעניינו, יוצר רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, מה זה לא מעניין אותך מה שאני מספר? שמי? אז תקשיב, תקשיב. אז רבי שמעון בר יוחאי בהדרה רבה שמה מביא עליו השלום שבדף קכ"ז יש הדרה זוטה והדרה רבה. הדרה זוטה זה בזמן שהוא היה לפני פטירתו אסף את כל החברים ואמר להם שם שהקדוש ברוך הוא מכבודו מעצמו ירד עם פמליה שלו, אדם הראשון ירד, נשמת אדם הראשון, כל הצדיקים של מעלה ואליהו הנביא איתם, ועכשיו הוא דורש לבדו. זה היה בהדרה זוטה, זה ביום פטירתו ממש. דרש כל הדרוש הזה מופיע בפרשת, זה הדרה זוטה, זה בפרשת האזינו, ונפטר לבית עולמו. אמר רבי אבא לסיים בוצינה קדישה לממר חיים עד השתכחו מילוי. הדרה רבה זה היה לפני כן, זה מופיע בפרשת נסו בקוף קף ב' קוף קף ג' והלאה. שם רבי שמעון בר יוחאי אסף אותם פעם באיזה שדה, ואסף אותם וקרא אותם בשמותיהם, והם היו בדיוק עשרה, והוא מונה אותם שם. רבי שמעון בר יוחאי הוא הראשון כנגד הכתר, אחר כך בנו רבי נעזר כנגד החוכמה, בנו תלמידו רבי אבא כנגד הבינה, אלה שלושה, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי יצחק, רבי חזקיה, רבי חיה, רבי חזקיה בר יעקב, רבי יוסי בר יעקב ורבי יסה, הרי עשרה, היו עשרה בדיוק. ישבו ואמרו את ההדרה, וכל אחד בתורו דיבר סודות של עולמות עליונים. ובסיום ההדרה נפטרו, הדרה רבה, נפטרו שלושה. לכן אומר שם תנה, עשרה עלו ושבע נפקו. מי אלה השלושה? רבי חזקיה, רבי יסה ורבי יוסי בר יעקב, ונקברו שם. ועד היום מקום קבורתם ידוע, בין מירון לצפת. אתה תראה שם שלט, איפה שהולכים למערת רבי טרפון, כתוב שם מקום העדרה. מקום העדרה, שם קבורת שלושה התלמידים. ושם בסלעים שנמצאים שם, שם ישב רבי שמעון בר יוחאי עם התלמידים שלו, תראה לך לפני 1800 שנה. המקום הזה נשאר כמו שהוא. איפה יש לנו העדות של רבי רבנו הארי בעצמו? בספר שער הגלגולים, כותב רבנו חיים ויטל, יום אחד לקח אותנו רבנו הארי, כל החברים, גם הם היו עשרה. והלך לשם ואמר, הנה פה אתם רואים את הסלעים האלה בעיגול, פה ישב רבי שמעון עם התלמידים שלו, ופה קבורים שלושה. והוא ישב על המקום שישב, אמר, כאן ישב רבי שמעון בר יוחאי, והוא ישב שם. אז הבינו שהוא ניצוץ של רבי שמעון. קרא לרבי חיים דלרוזה, סליחה, לרבי חיים ויטל, תשב פה, ישב רבי אבא. אז רבי אבא היה הסופר של רבי שמעון, הוא כתב את האדרה, ורבי חיים ויטל הוא הסופר של רבי הנוערי, הוא כתב את החידושים. שיבות. ורבי יצחק, בתלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, הושיב שם רבי יצחק הכהן. אחר כך שם רבי יונתן צגיס. וכך, מנה אותם כל אחד ואחד בשמו, כל התלמידים, את כולם שם שם, עשרה, הוא איתו ביחד, כנגד העשרה של רבי שמעון בר יוחאי. אז למדנו שהם אותם עשרה. גם הרשש עליו השלום, שבא לעשות את האיגרת הזאת של אהבת שלום שנקראת, למרס דם החברים, דם האהבה שלו יקרוש, היו גם כן עשרה. זה אותם עשרה. אז יוצא רבי שמעון בר יוחאי ותשעה תלמידים, רבנו ארי ותשעה תלמידים, רבנו שר שלום שרבי ותשעה תלמידים, אותם נשמות, כל אחד בתקופה אחרת. ומי זה היה הסופר של רבי שמעון בר יוחאי? רבי אבא. ככה הוא אומר שמה באדרה, תראה בקוף קף ג', רבי אבא יכתוב, רבי אלעזר ברי ילעה, ילמד, שאר חבריה ירחשן בשפתי, הוא אומר להם, אסור לכם ללמוד, אתם רק יכולים עם השפתיים לחזור על המילים. ואחרי זה רבנו הארי גם כן מזהיר את התלמידים, אומר, אתם לא תכתבו את מה שאני אומר לכם, כל הסודות אין לכם רשות. היה לו תלמיד אחד, קראו לו רבי משה. פעם אחת עלה פרשת וילך לבית הכנסת התורה, וקרא לו החזן, בדיוק יצא לו קטע, ויכתוב משה את דברי השירה הזאת. שהוא גמר את העלייה, בא להגיד חזק וברוך, לבקש ברכה מרבנו הארי. תפס אותו ביד, אמר לו, למה אתה כותב מה שאני אומר לך? לא הזהרתי אותך לא לכתוב. מה, לא כותב, אומר, הספר תורה עיד עליך. עכשיו קרא, אתה ויכתוב משה. ספר תורה בודק. פעיר, ספר תורה אומר לו לאדם מה הוא עשה. אז אם כן, זה היה רבנו ארי לא הרשה להם לכתוב, אלא רק לרבי חיים ויטל. גם הרשש עליו השלום אמר להם שתלמידו רבי חיים דלרוזה, שם רבי חיים ויטל, כאן רבי חיים דלרוזה, הוא הבין את דברי הרשש, והוא האמת כתב ספר נורא והיום, תורת חכם. זה מבהיל שאדם פותח אותו מרגיש הוא לא פה, הוא גם גן עדן קומה שביעית הכי גבוהה, לא נמצא פה בכלל. איזה חריפות, איזה חוכמה, איזה עומק, איזה רוחב, איזה פרטים, איזה מוח, פרטי פרטים, חשבונות של גימטריות ומספרים שהולכים ומתפרטים. אתן לכם דוגמה, כתב רבי חיים דלרוזה עליו השלום, אנחנו רגילים העולם להגיד שעה של שבת 1,000 שעות של חול, מחילה זה טעות. כתוב בבן איש חי, בן איש חי לא התכוון שזה 1,000 דווקא, הוא כתב, המקובלים אומרים שזה 1,000 מהחול, לא אמר פי מספר 1,000 דווקא. בחיים דלרוזה עושה חשבון י' זין 1,000 ריבו, תראו איזה ראש, זה אחד התרגילים המתמטיים הפשוטים שלו. מה הוא כותב? כותב שידוע, כתוב בדברי רבנו הארי בעץ חיים בשלוש מקומות, והמקור מדברי הזוהר בעצמו, איפה? בתיקוני הזוהר, איך תדע איפה מצא את זה? בתיקוני הזוהר בסוף התיקונים, תיקון סמך ת' ותיקון עין, שם בסוף כתוב שם, רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל מצווה שאנחנו עושים, שאתה עושה מצווה תפילין, מצווה צדקה, לימוד תורה, תפילה, אתה מתקן בשכינה הקדושה 1,000 ריבו אורות, אתה מסדר. אנו, נגיד, היו מנורות צרופות, מקולקלות. עכשיו, במצווה שעשית, אומר רבי שמעון, תיקנת שם 1,000 ריבו. כמה זה 1,000 ריבו? 10 מיליון. ריבו זה 10,000. 10,000 כפול 1,000, 10 מיליון. חשבון פשוט. אחר כך אומר רבי שמעון, אבל שזה עולה יותר למעלה, לבב של ההוויה, נהיה שם 6,000 ריבו. זה עוד 60 מיליון, נכון? ושזה עולה לכתר, ששם עוד יוד, יוד מספר 10, 10,000 ריבו. ככה אמר. מה רבנו הארי מגלה? אומר, אתה יודע? יש נפש, יש רוח, יש נשמה. הנפש שלך מאירה 1,000 ריבו אורות. הרוח שלך תאיר 6,000 ריבו. הנשמה 10,000 ריבו. אנחנו אומר גם, יש כלים, נגיד, אורות. אז יש בכלי, יש פנימי, יש תיכון שזה באמצע, ויש חיצון. החיצון זה 1,000 ריבו, האמצעי 6,000 ריבו, הפנימי 10,000 ריבו. בא תורת חכם, מתחיל לעשות חשבונות, אומר, אתה יודע, עבדו עליך. אומר, כל מצווה שאתה עושה, כל מצווה שאתה עושה, אתה חושב שעשת מצווה אחת, שאתה תעלה למעלה תראה 17,000 ריבו מצוות, מצווה אחת. זאת השקל אחד לצדקה, נחשב שם בשמיים, י"ז 1,000 ריבו, שזה 170 מיליון. ובשבת זה עולם הבא. אבל בשבת, שאתה מקיים מצווה בשבת, אתה לומד תורה בשבת, אתה אומר, המוציא לחם מן הארץ, אמרת 170 מיליון המוציא לחם מן הארץ. אתה יודע מה זה שבת? פה תבין מה זה שבת. אתה עומד ואומר, ויכולו השמיים והארץ לכל צבעם בשבת, אמרת 170 מיליון. למה? שם בעולמות הדלקת 170 מיליון אורות, וזה לא נמחק לעולם. אין דבר רוחני לא מתבטל לעולם. אז תראה לך מה אדם עושה, זה היה תורת חכם על הראשון. אז אם כן מצאנו שזה אותם צדיקים. עכשיו מובן המבא הרשש, ותיקן לעשות את ההתרה כל יום שישי. אז מי שביום שישי בצהריים, אנחנו לא יכולים, עסוקים. בבוקר לא תמיד האנשים נמצאים, כל מניין בשעה אחרת, ולא כל אחד מסוגל לעשות התרה. אז יום חמישי בלילה עושים התרה, זה חשוב. רבי עליו השלום שהיה בחצות הלילה לומדים בליל שישי, אז אחרי חצות עושים תיקון חצות וכדומה, היה אומר, בואו נעשה התרה. לא עושים התרה בלילה, כאן עושים בערבית, זה מנהג טוב, לכן טוב שבהרבה בתי כנסת יעשו התרה כל יום חמישי או שישי, או ביום שישי, בכל יום שישי, יום שישי. אם יום שישי משום מה לא כל האנשים נמצאים, זכות תרבים. למה? אדם זוכה על ידי זה הנשמה שלו מאירה באיזה אורות בשבת. לפעמים יש איזה מילה אחת שהוציא מפיו שבגדלה לא יזכה לנשמה יתרה. אתה מזכה אותו, עושה התרה כעת, נמחל לו העבון הזה. כלומר, לא אמרה, אם חס ושלום, לפעמים נגזר על אדם 70 שנה של תענוגים, של חיים טובים באושר וברכה, הוציא דבר נבלה, לכלך את הפה שלו, השם הצילנו, השם רחם, הוציא מהפה שלו מילה לא יפה, מילת גנאי, כל המנבל פיו, אבל הוא נגזר עליו 70 שנה של חיים טובים, מתבטל באותו רגע. מה התקנה שלו? לבוא יעשה התרה. פתחנו פינו לרעה. לא, אנחנו לא אומרים ביום הכיפורים על חטא שחטאנו לפניך בפתחון פה. לפעמים בן אדם אמר, ואם יקרה משהו, אמר ככה, אז חס ושלום יכול לקרוא. כלל. הוא אמר איזה דבר ולא כוון לקלל, אבל יצא מילה לא יפה, מילה לא טובה. מילת כללה, מילת איסור, חס ושלום, יכול לגרום נזקים. מה התקנה? יעשה התרה. עכשיו יש עוד הערה קטנה. כף החיים עליו השלום היה חסיד. הוא כתב על מה שאומרים בצירוף וברשות קודשה בריחו ושכינתה. מה בצירוף שקודשה בריחו ושכינתה? אומר, מה אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא מצרף איתך? זה לא כבוד כלפי מעלה. מחילה, מחילה, מחילה. מי כתב את הנוסח הזה? הרשש. הרשש לא היה סתם מדה, רבו של התורת חכם. ומי העתיק את זה וכתב בספר והפיץ לנו את זה? הרב חידה. הרב חידה גאון עולם היה. והם כתבו את הסדר הזה. מה הראיה שלהם? איפה הראיה שלהם? פשוט. יש לנו ברמב"ן בפרשת וירא, כותב, שם תראו את הרמב"ן פלא פלאים, וגם רש"י מביא דומה לזה. הרמב"ן שואל פרשת וירא, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר, המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אל נהי חר אדוני ואני אשאל עוד שאלה. מה השאלה? אולי עם הציון שם 50, אמר לו לא אשחית 10, לא אשחית בעבור 10. אך אומר לו, אולי עם הציון 45, לא אשחית, אמר לו לא אשחית. מה זה 45? שואל הרמב"ן. 45, איזה מספר זה? מספר גימטריה אדם. אבל מה העניין פה לסדום? משיב הרמב"ן שם במקום, שאברהם אבינו מציע לקדוש ברוך הוא. ברוך הבא, תודה. שלום עליכם. מציע אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, תראה, יש 5 ערים, נכון? סדום, עמורה, אדמה, צבועים וצוער, שצריך להחריב אותם. אם יש 10 צדיקים בכל עיר, אתה לא תחריב. אבל אין 10, אומר לו, אתה יודע מה? יהיה 9 בכל עיר, ואתה תצטרף עם 9. מי ישלים את זה למניין? אתה, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה. עם סדום! אבל אברהם, הקדוש ברוך הוא, לא, הקדוש ברוך הוא יהיה צריך. ואז אתה תצטרף איתה, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, אני מוכן, אני אצטרף. אז מה יוצא? 9 כפול 5 45. אז הנה, בצירוף קודשה בריחו. ועוד ראיה, שהשבטים בזמן שבאו למכור את יוסף הצדיק, הגמרא אומרת, הם היו 9. הלו יוסף מוכרים אותו, בנימין בבית, ראובן לא היה פה, אני שערו 9. איך יעשו חרם? צירפו את השכינה איתם, זה הקדוש ברוך הוא, שכינה זה אורו של הקדוש ברוך הוא, אז הם צירפו איתם. ועוד הקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב אבינו, אומר לו, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי ערכה גם עלו. זה עוד ראיה, 3 ראיות שהקדוש ברוך הוא מצטרף איתנו. איפה? התוספות כותבים שירדו למצרים היו 66, כל הנפש, וויגש כל הנפש הבאה ליעקב 66 מצרימה. אז עוד 3, יוסף, מנשה ואפרים. אז נכון שאמרו יוכבת נולדה בין החומות, אבל נשים לא מכניסים אותם. התוספות כותבים, קדוש ברוך הוא אמר, אנוכי ירד, אני אצטרף ל-70, ואנוכי העלה. איך העלה? שיצאו ממצרים היו 60 ריבו חסר אחד, כך אומרים התוספות, והקדוש ברוך הוא הצטרף, נהיו 60 ריבו. אם כן, הקדוש ברוך הוא יצטרף עמנו, עזרת השם, ויגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן.